עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
103 FM. 1 2 K. מישהו פה בא בברות היום? הופה. כפיים כולם. וכן, בן, 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 לא להתבייש, לא להתבייש. באת בברות, הבאת אותה יציאה, דפקת יציאה, הבאת בברות, חולצת פולו בברות, מי שלא רואה, שוטט את המים שלך, והכל סבבה, במשקפיים.
מים באדום, שים לב להתאמה.
אתה מבין?
כן.
חגיגה, חגיגה, יופי, בוא פעד, בוא מתוקסיד.
הכל נכון, חוץ מזה שלא באתי. אני פשוט בבית. חוץ מזה הכל נכון. תשמע, ראיתי חולצה ורודה, שמתי, נו, מה? פעם זה היה, לפני כמה שנים, הלכנו הרבה בברות, גברים.
תחשב?
כן, כן.
כן?
גם חוצות כופתרות וזה, זה היה קטע כזה. אבל חלה, אני אופטימי, כי הרגשתי בלילה חולה, כאילו, כואב לי הגרון וקצת מצונן, ואמרתי, זהו, סוף סוף, הגיע הזמן שהגיע... כולם חולים, אגב. כולם חולים. בקורונה. והאנטיגן טוען שאני בריא כמו שור, אז אתה יודע, אז באתי בברוד.
אני
חושב שאני אחרון שעוד לא היה חולה בקורונה, תפו-תפו.
באמת? לא היית חולה בקורונה? איזה יופי.
עדיין.
איזה יופי.
כולם מסביב חולים.
מדהים, באמת מדהים.
טוב, בסדר, יש עוד כמה. תשמע, פרופורציות, אני אספר לך סיפור.
כן.
התקשרה אל העיתונאית קולגה שמאוד מוכרת, אני לא יודע אם היא מרשה, וזה אמרה לי,
תשמע...
לא.
אוקיי.
תשמע, יש באוספיס בתל השומר שוכב אדם ברגעיו האחרונים, והחלום שלו זה שתראיין אותו. מהנדס בכיר בתעשייה האווירית 50 שנה, נחשב לאבא של הכפיר והלוי, חטף סרטן, הולך למות. היא אמרה לי את זה ביום רביעי, ביום חמישי הייתי אצלו, ועברתי שם חוויה משוגעת. אנחנו מקווים להספיק לפרסם את הרעיון הזה בסוף שבוע מעריב, כשהוא חי.
וואלה.
כן,
מעניין.
קודם כל, כל ההיסטוריה של הכפיר והלוי כבר שכחנו, כל המצוינות הזאת שיש פה, והוויכוח של עולם לא ייגמר, ארנס מת עם בטן לאה על זה, אתה יודע, ממשלת שמיר החליטה...
היה אירוע גדול, כן.
האירוע ענק, 12-11 היה בהצבעה.
מי שלא יודע, ישראל רצתה לייצר מטוס קרב, ובסוף זה לא עלה בידה.
לא, זה עלה בידה. היה הלוי, הוא אמרי, הוא טס.
נכון.
אנשים,
הוא סיפר לי,
הוא סיפר לי שאנשים בכבישים ליד נטבק, שם בתעשייה אווירית, יהוד, כביש 40, עצרו את המכוניות ומחאו כפיים ובחו, וזה פורסם בגלי צהל שהוא ממריא, ושחזרנו את כל זה ברעיון, והוא אמור היה להיות מטוס פצצה. הבעיה היא שהגיעו למסקנה שזה גדול על ישראל הפרויקט, שקודם כל כרגיל, זה כמו עם שיפוצניק. הערכות היו שהוא יהיה זול ב-70% מה-F-16, וזה נהיה שהוא יקר ב-40% מה-F-16. אתה מכיר את זה? שהשיפוצניק אומר לך, 20 אלף דולר והכל סגור, ואז הגעתם ל-70. ובקיצור, תשמע, אתה נכנס לפרופורציות, והוא עטוף בבן ובבת שלו, שסידרו לו בשבוע האחרון, הצליחו להוציא לו ספר, לארגן לו השקת ספר עם כל בחירה, הכל באוספיס. מטורף.
יפה, סיפור מעניין. אני לא יודע אם הדבר האחרון שאני ארצה לעשות על ארז דווי זה שתראיין אותי. לא סגור על זה.
אני אגיע. אם זאת תהיה הבעיה, אני אגיע.
אפשר לעשות הקלטה, אתה יודע, משהו כזה. אתה יודע, אני בטח אעשה שטויות, כן? לא, גם על ארז דווי. אבל תשמע, בדיוק במקרה אני רואה פה את ידיעות אחרונות מולי, כי יוחפז גולן השאיר את העיתון, ואני רואה שיש תמונה של איציק סעידיאן בהופעה פומבית ראשונה, המשיך להשמיע את קולם של פצועי צהל, והכותרת בענק בכחול גיבור. תשמע, מה אני אגיד לך? לא, שאף אחד פה לא ייקח את זה... אתה חושב שהוא גיבור?
זו שאלה מורכבת. קודם כל, אם אתה אומר שהוא גיבור, אז אתה כאילו מטיף לאנשים להציג את עצמם. להיכנס למיתוס, לעשות מורשת.
אני חושב שידיעות אחרונות עושים קצת זילות למושג גיבור באופן כללי. אני לא מדבר רק על המקרה הזה, או ספציפית על המקרה הזה. באופן כללי, ידיעות אחרונות יש להם קטע עם גיבור, כן? אתה יודע, ידיעות אחרונות זה כאילו אבי אבות הז'אנר של להעלות מישהו ואחרי זה לרצוח אותו. אבל כאילו, כשהם מעלים הוא גיבור, כשהם מורידים זה נוחל ואסון. לא יודע, בסדר, כאילו... תשמע, הוא עשה אירוע דרמטי זה, אבל בן אדם שהצית את עצמו ולקרוא לו גיבור, לא יודע. לא יודע.
תראה, יש פה אלמנט, קודם כל אני, אתה יודע מה הכי עצבן אותי והטריף אותי, כשחיכו כולם לגלעד שליט, והרמטכ"ל דאז בני גנץ, זה איכשהו נחת ואמר לו, אתה גיבור. אז למשל, הנה דוגמה לאחד שלא היה גיבור, ועוד פעם, הוא שוחרר, ואני שימשיך בחייו, והסבבה.
מי אמר לו שהוא גיבור, תזכיר לי?
הרמטכ"ל, בני גנץ, אמרתי, כן. ואיזה גיבור? הוא הסגיר את עצמו.
ללפיד להגיד את זה.
הוא הסגיר את עצמו. ואני מזכיר לך, ציפי לבני התנגדה לעסקה, ואהוד אולמרט לא עשה אותה.
מה עם חברון?
חברון 82%, לא 97% כמו שהיה במודעה. בכל אופן, אבל רגע, חבל, עד שאנחנו מדברים פה על דברים איזה. רק חברון, אתה רוצה את הרשימה? חבל, סתם, למה? למה סתם? למה סתם? התחלנו על רגל שמאל, ימין היום, לא יודע איזה רגל. הבחור, כדי לנסות לזעזע את המערכת, הקריב את עצמו. איציק סיידיאן אני עכשיו.
זה נכון, אתה יכול להגיד אוקיי.
אז יש פה אירוע.
אוקיי, סבבה.
מצד שני, סוכה לה, חבר'ה, אל תציטו את עצמכם כן, בשום מקרה, בוא, אוקיי?
זה לא הכיוון.
כן.
זה
אגב, לא הכיוון. בוא נאמר, לך אני מאשר. אבל בשידור.
בדיוק.
ומי יכנס לחפות אותך לדעתך?
במיוחד זה שאתה לא מפסיק לדבר.
כן, בדיוק.
אם הוא לא מפסיק לדבר, אני מציט את עצמי.
אם תתחיל לשפוך, תשמע, זה לא מצחיק.
זה קצת מצחיק. אני מאשר לך, תצחק.
תודה רבה.
יש דברים שכן צוחקים עליהם.
יופי.
תשמע, אחד לך כמה סרטונים.
אני, סרטונים?
לא סרטונים.
קדימה, שוט.
אינסרטים. ככה, בוא נראה, יש לי ככה. יש לי... או, זה נפלא, זה גם נפלא, זה בסדר, וזה... אוקיי, בוא נלך. בוא נלך. מה אתה רוצה? בנט על הפצר, שלי יחימוביץ' על הגז. בוא נלך ברק על ביבי. תקשיב לברק, שזה דבר נפלא, אתמול אצל יודד בנמי, בבקשה.
למשל הפרסום של שמו ותמונתו של אותו חסיין טייב שהוא ראש המודיעין של משמרות המהפכה. אז הפרסום הזה הוא יוזמה ישראלית, ובאמת השאלה אם אנחנו לא מייצרים פה את ההפך ממה שאנחנו מתכוונים לייצר.
תראה, אני חוזר ואומר, כי אי אפשר להתעלם מזה, למרות הזיכרון הקצר של הציבור.
כן.
נתניהו היה מופקר לאין ארוך.
בדיוק.
אבל יכול להיות שבנט, בעקבות הנורמה שנקבעה, שראש ממשלה שלא מתהדר במעשים, הוא כאילו לא עשה כלום, יכול להיות שבנט נגרע קצת יותר מה שצריך.
בדיוק. כלומר, ישראל מברברת, בנט מברבר על איראן יותר מדי, מי השם? קודם כל, נתניהו היה מופקר. שזה קטע קלאסי, למחלה שאנחנו רואים שהתפשטה, עברה כנראה בנדבג, הביביפוביה, היא חדרה לפה, היא תפסה אנשים. ראיתי שבסוף השבוע גם יש מקרה ראשון באמריקה של חיים סבן שנדבק במחלה הזאת, שאתה ראיינת אותו, ואני מבקש מאנשים להישמע להוראות משרד הבריאות ולמה שהדוקטור שרון פרייס ובעלה מאיר אומרים לעשות. תודה.
תשמע, קודם כל אני מתחתי בביקורת בכמה מקומות וגם פה על העודף פטפטת בכל מה שקשור גם אצל בנט, כן. ולכן אני לא חש צורך להצטדק.
אתה לא צריך להסביר, זה סתם היה קטע. אתה יכול לענות לי באינסרט משלך.
אתה רוצה? זה רעיון לא רע, אז תשמעי רגע מה שנשאר שאולי מאתמול, כשמי ששואל את עצמו איזה ממשלה יותר ימנית...
בוא נעשה קרב אינסרטים, סבבה?
לא, הכנתי רק היום. עכשיו אתה אומר, כן. קודם כל אני מזכיר... כן, טיבי, שנייה, אבל קודם כל אני מזכיר למאזינים, אם הם שכחו, האיש שצרח שהתיק 4000 קרס, לדעתי כבר 40,000 פעם, החל מלפני השימוע באיזה אירוע...
תשים לב גם בציוצים שלי לפטריוטים, אני כל ערב קורס... כותב קריסת הקואליציה. נכון.
אז אני אומר לו, בוא נתערב על הרשעה בתיק 4000, ותודה, לא תשלם, לא תשפיל את עצמך, לא תצטרך לאכול במסעדה לא כשרה,
יאללה, מתערב, שיגעת אותי, מתערב.
אתה צריך רק לפתוח את החסומים. מתערב. יאללה,
תיק 4000, אני אומר אין הרשעה, אתה אומר יש הרשעה.
אני אומר, יש מי שיפסיד, פותח את כל חסומיו.
סבבה.
יפה, אז עכשיו בוא נשמע לגבי הממשלה הזו, מישהו שישים קץ למחלוקת, כי הוא יודע על מה הוא מדבר, קוראים לו אחמד.
הממשלה הגרועה הקודמת העבירו מיליארדים בלי לוותר, בלי שאנחנו נוותר על עיקרון כלשהו. בנגב למשל יש 10% יותר הריסות בתים מאשר הממשלה הגרועה שקדמה לה. בנושא מסגד אל-אקצא ופלישות יש פי 2. בנושא התנחלויות יש יותר תקציבים, והממשלה הזאת מתגאה שהיא מתקצבת התנחלויות יותר.
יפה, אז למה הוא מפיל את הממשלה? כי זאת גרועה.
לא,
כי זאת גרועה, הוא רוצה לא, את ביבי.
לא, אני אסביר לך. נדבר כשהוא יפיל אותה.
אתה אומר יש מצב כאילו שהם...
לא, אני אומר שהוא עוד לא הפיל אותה, ואני לא רואה את הערבים מהמשותפת מצביעים על הפלטה בשבועיים הקרובים, יש להם סיבה. שתיים, כשהם יפילו, א', זה התפקיד שלהם אופוזיציה, וב', הם מודאגים מאוד ממנסור אבאס, ורוצים להפסיק את ה... הרי מנסור אבאס פתח לערביי ישראל אופציה. אופציה שחיכינו דורות שלמים, אתה הרי יטפת את זה פה לי כל כך הרבה שכמעט השתכנעתי.
כל הגולה אנחנו התפללנו על זה.
בדיוק, שיבוא ערבי, מנהיג ערבי אמיץ, כמו סדאט, אבל סדאט זה אירוע אחר, כי זה מדינה זרה, ויגיד לערביי ישראל חלס, חלס בקפי, כמו שאומרים בערבית, אנחנו אמנם פלסטינים, גאים, לא שינינו כלום, אבל אנחנו מפסיקים לדאוג לאחרים, ומתחילים לדאוג לעצמנו, ורוצים להשתלב, ואנחנו יודעים איזו מדינה פצצה יש פה ישראל, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שהיא מדינה יהודית, הוא אמר את זה בקולו, ואנחנו רוצים להשתלב, אנחנו רוצים לשחק בתוך המשחק, ואנחנו יודעים שלא ישתפו אותנו בחוץ וביטחון, אז המשותפת לא אוהבת את זה, ולכן בסוף תפיל, כן? אבל בסוף היא גם אומרת את האמת.
אוי, אני
תמשיך, יש לך עוד כמה, לא נו.
כבר אני עונה לך בעשר.
בוא נגמור עם זה.
כבר אני עונה לך בזה, אבל בטוויטר קופץ לי משהו מצחיק של ארי קלמן. יש פה, הוא כותב, לשכת בן גביר מפיצה את הקמפיין הזה נגד דרעי, ומציינת שבן גביר ביקש לגנוז אותה כדי לא לפלג את הגוש. פשוט גאון תקשורתי, והכותרת היא דרעי, לא שכחנו את אוסלו. אתה מבין? בן גביר... חייב להגיד לך, זה גאון תקשורתי, אני כשנכנסתי לגלי צהל ב-99, הייתי לפני זה בכל ישראל ברשת ב', ואז עברתי לגלי צהל, אחד הסיפורים הראשונים שלי זה היה בן גביר, שהוא מכר לי סיפור איך תנועת, איך זה נקרא שם, כאן, לא זוכר מה, קראו לזה איזה שם שכאילו יהיה חוקי או משהו, איך זה גדל ואיך מתעצם, ואני עשיתי כתבה.
נו הנה, חזרת למקורות והפכת לכהניסט ברבות הימים.
איזה גודל זה תופס, שיגע לי את המוח, הכיל אותי לוקשים, ופשוט... וכל כתב, כל כתב שהיה נכנס לגלי צהל, הוא היה עושה לו את זה. כל שנה שנתיים. עכשיו תשמע.
אתה יודע, יום אחד אולי צריך לעשות, ואני מאוד 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 זורם עם דברים כאלה, ששנינו נספר על כל הנפילות, הוכחות שיש לך בקריירה, הרי זה קורה לכולם. היום אנחנו בעידן שהחבר'ה בעיקר שלך מפיצים פשוט שקרים וזה לא מעניין אותם וזה זה ההפך. זה. אבל בוא נאמר ששנינו, אני קצת קודם, היינו בעידן שאתה היית אחראי למילותיך, זאת אומרת, זה לא היה בטוויטר, אתה מוחק אותו. שמע, זה נכנס לארכיון, זה נשאר, זה מתנוסס מעליך.
גם מה שאתה מוחק בארכיון. היום מצלמים הכל. עכשיו אני רוצה לענות לך באינסרט נוסף.
בבקשה.
שלי יחימוביץ' מ-2016, נדמה לי, אמרו שזה. בבקשה על מתווה הגז.
אחת תהיה החלטתו של, של, של בגאץ, המתווה הזה לא ייושם, הוא פשוט כל כך לא הגיוני, כל כך בלתי סביר, כל כך לא מתכתב עם המציאות העולמית והישראלית, שבסופו של דבר לא יצא ממנו דבר וחצי דבר. הנה כבר אנחנו רואים עכשיו איך מפעלים לא קונים את הגז בגלל עודף חזירות, הוא כל כך כל כך יקר, הם קיבלו כאלה הגנות עד שמשתלם לקנות נפט במקום גז, זה דבר נוראי.
זאת יחימוביץ', וחיימוביץ' אמרה בזמנו לאטילה שומפלבי, אומרים?
שומפלבי לדעתי.
שומפלבי, בוויינט, התמקד באנרגיה מתחדשת, כי הייתה יור ועדת משהו, איכות הסביבה. התמקד באנרגיה מתחדשת, אנחנו מתלהבים נורא מהגז, אבל זה לא הפתרון, צריך להשאיר את הגז הזה באדמה, לא להוציא אותו. גם הגז רע לאקלים, יש רוח ושמש, צריך לשאוף ליותר אנרגיה ירוקה. כן, יש לך אינסרט לתת?
קודם כל לא, שנית אני מזכיר לך מה שאני אומר לך פה כל פעם. אין בנמצא ראש ממשלה ישראלי כלשהו שלא היה, שהיה מפריע, הרי זה לא אנחנו, זה לא ביבי הוציא את הגז, בסוף מי שקדח את הגז הוציא את הגז, אבל שלא היה מייצר מתווה להוצאת הגז. שלי חימוביץ' ומיקי חיימוביץ' נפלטו שתיהן מהפוליטיקה, אולי בגלל הדעות הפרוגרסיביות האלה. אני חייב להגיד לך שגם שלי חימוביץ' מתכוונת למתווה. הוויכוח על המתווה, זאת אומרת על התנאים של הטייקונים שהוציאו את הגז, קיים עד היום. אני כל פעם שאני שומע את הצד השני שחושב שהם לא משלמים מספיק למדינה, הרי בסוף ההוצאות טבע הן שלנו, אני משתכנע, ואז אני הולך לצד של תשובה ושטייניץ ומשתכנע. לבוא ולהגיד שיש בנמצא, גם אם איתמר בן גביר או אחמד טיבי היו ראש ממשלה פה, היו מוציאים את הגז, לראיה, עכשיו יש משנסים מותניים ושוב מחפשים גז, במלוא הקצב, כשבנט ראש ממשלה ולפיד חלופי, ואפילו קרין אלהרר שהייתה לה גמגום, שגם אני פה מתחתי עליה המון ביקורת, עוד פעם, לא גמגום אסטרטגי, לא להוציא לעוד כמה שנים מכרזים לחיפושים, עכשיו יש חיפושי גז, ברגע זה יש הרבה חיפושי גז, וכל אחד היה מוציא את הגז.
קודם כל זה לא נכון, כי אין להוציא את הגז בלי מתווה, אין דבר כזה להוציא גז בלי מתווה.
נכון, ולכן הוויכוח הוא על המתווה, אז יכול להיות שנניח, תודה מה, עם שלי חימוביץ'
לא, גם הופתעתית איתה אתה, המתווה הזה הוא פשוט גאוני. המתווה הזה הוביל לנו את מחירי החשמל הזולים, או בין הזולים בעולם, והיום בלי הגז הזה הייתה לנו אינפלציה פי שלוש פחות או יותר, והכלכלה של מדינת ישראל, ורק על החיסכון שהיה בשנה שעברה, זה כבר בסביבות 100 מיליארד. 60 מיליארד פלוס משהו כמו 30, 90-100 מיליארד כבר חסכנו. כשנתניהו אמר שאנחנו, זה יעשה לנו מאות מיליארדים, צחקו עליו. אז רק שנה שעברה עשינו חיסכון של כ-100 מיליארד, שזה דבר מדהים. עכשיו, מה שכן, היה מצחיק אתמול, הקרב ציוצים עם ביבי ויאיר, ראית אותו? שהוא לא. הרי העלה את הסינק הזה של יאיר לפיד על מתווה על הגז, שיאיר אומר אני מפחד מהגז, כי זה כמו הנפט שניוון את הערבים, שאתה לא עבדת בשבילו, איזה משהו פילוסופי בשקל וחצי כזה, שהגז מפחיד אותו וכל מיני דברים כאלה. אז נתניהו, בוא נראה, תן לי רגע, אז נתניהו נכנס בו על הכל, על ה... שרלטנות, לא יודע אם זה שרלטנות או חרטטנות, אבל נכנס בו. אז יאיר לפיד ענה לו בציוץ משלו, אפילו במונחים המאוד מופרעים, כן, תשים לב באיזה טרמינולוגיה, ביבי לא משתמש בזה, אבל אפילו במונחים המאוד מופרעים שלו, הציוץ של ביבי הוא חרפה. לקח פודקאסט רציני, נו באמת, של שעה וחצי שעשיתי עם בן דרור ימיני, חתך 30 שניות מפה ומשם, לא, זה סינק מתוך, אני הבאתי את הסינק הזה לעולם לפני שנה, ושמעתי את כל הפודקאסט, זה סינק מתוך הפודקאסט כמו שהוא, והוסיף כותרות מעליבות. אי אפשר להאמין שהשרלטן הזה היה פעם ראש ממשלה בישראל, נו באמת, ובעניין הגז, זה היה פאנץ', ברכות לקרין אלהרר, שעושה את כל המהפכות שנתקעו בתקופתו. כלומר, קרין אלהרר עושה בגז את המהפכות שנתקעו בתקופת נתניהו. ואז נתניהו העלה לו את הבטחת הבחירות שלו, שהוא אומר, הקפיא את העבודות בפרויקט לוויתן, ואת זה שקרין אלהרר עצרה את החיפושי הגז, ולא העלה לו את זה שהוא וליברמן הצביעו נגד מצווה הגז, וכתב לו מי השרלטן. זהו.
אני שואל את עצמי מה אתה היית אומר אם הייתי מביא עכשיו חפירה כל כך ארוכה וגם די משעממת, כי אני לא יודע אם אתה מודע לזה.
הייתי אומר לך, אתה לא מתאים לז'אנר. זה לא ילך לך ברדיו.
אגב, זה אחד הפרומים הגדולים שהיו פה. זהו, אז אני לא אומר, אני הקשבתי בקשב רב עד הסוף, וכמובן שאף כלום לא היה נכון. קודם כל, מתווה הגז לא גאוני ולא נעליים. אם הוא היה כזה גאוני, לא היה צריך פעמיים ועדת שישינסקי בלחץ של שלי חימוביץ', מיקי חימוביץ' וכל אלה, כדי לשפר את המעט מאוד שהמדינה ניסתה לקחת מאלה שחפרו.
בעניין הזה אתה צודק.
אינון, תן לי, עכשיו תורי, כן? אתה יודע, אנחנו בגנון.
לא, חיזקתי אותך. זה חיזוקית של הדס.
אני מעדיף שתחליש אותי. אנחנו בארגז חול בגנון, עכשיו אני מזורה חול בעיני הציבור. אז קודם כל פעמיים ועדת שישינסקי, ולא מספיק. עכשיו, גז זול, המתווה הראשוני היה שערורייתי, והיינו הגז הכי יקר בעולם. שש שנים שילמנו 6.5 דולר ליחידת חום, כשבכל העולם הגז נרכש ב2.5. מה קרה? משהו שאף אחד לא יכול היה לצפות, והכל התהפך, ופוטין סגר את הברז, ופרצה מלחמה, ועכשיו אנחנו על הסוס. ועדיין, אחרי שאמרתי את כל זה, טוב שזה קרה, וטוב שהתקדמו כבר, והפסיקו לריב, והייתי בעד מתווה הגז, גם כשנתניהו היה ראש ממשלה. עוד פעם, לא יצאתי על הבריקדות, אבל הייתי בעד, והייתי עם שטרסלר, שגם בקטע הזה הוא, זה, ולהגיד לך משהו, אני ממש, ממש, ממש לא בטוח שצדקתי, אבל בסוף אמרתי, יאללה, חלס, קאט, יש גז, ועכשיו אני לגבי הפודקאסט. קודם כל, פודקאסט שבן דרור ימין יעשה, תמיד יהיה טוב ורציני. למה אתה חייב להגיד, נו, באמת? שתיים, לפיד נוטה לפילוסופיות.
אמרתי את זה בגלל לפיד, לא בגלל בן דרור.
אז הפודקאסט הזה גם אני שמעתי אותו והוא מרתק. מה הבעיה עם לפיד? מה שאני אומר לך פה כל הזמן, הוא נוטה לפילוסופיות ולהגות, והוא אוהב מאוד לשמוע את עצמו, והקצוות קצת פרומים, והוא לא יודע ששרלטנים בנוסח נתניהו אחר כך ייקחו באמת 30 שניות מפה ו-20 שניות משם וייצרו שקר. אתמול סיפרתי לך על השקרים היומיים, איך העלו את תמונת כאוס מנתב"ג ואיפה שר התחבורה כשזה מ-2019, איך העלו בית מקטלוג של משרד הדריכלים ואמרו זה הבית של בנט אחרי השיפוץ.
זה של בנט.
זה לא.
זה כן.
אז זה לא.
זה
ואיך,
כן.
ואיך איילה חסון זורק את השם של לפיד עם פילבר, היא הייתה בסדר, כן? אבל היא נתנה את הקצה של החוט כדי שכל הביביסטים התחילו להגיד שפילבר, בעצם לפיד לחץ על פילבר להיות עד מדינה. אז אני אומר לך שגם אני, וזה הפאנץ', מפחד שהגז ינוון אותנו. אני לא אומר חלילה לא להוציא אותו. אבל אם אנחנו פתאום מעצמת גז, אנחנו צריכים לדאוג ולנקוט בצד עדים, שלא ננוח על זרי הגז ולא יקרה לנו מה שקרה לנסיכויות הנפט ולסעודיה.
אתה חופר.
שמצאו את עצמם, לא, אני עדיין הרבה, אתה רואה, אני לא עשיתי את זה, ואני עדיין הרבה פחות מהנאום שלך. ואני אומר לך שזה נכון. אנחנו צריכים להוציא את הגז, לחפש עוד גז ולדאוג, ואני שואל את עצמי איפה קרן הדורות הבאים עם מאות מיליארדים, כי היא די ריקה בינתיים.
א', בכל הנאום שנסעת, אני לוקח את האירוע הדרמטי שאמרת, הבלתי נשכח, שאמרת שלפיד הוא פילוסוף. זה מאוד נגע לליבי, אני חושב שזה מאוד מחובר למציאות. ב', זה בוודאות היה, זה בוודאות הבית של בנט. אני הייתי שם, זה הבית שלו. מה זה הרעש הזה?
זה לא. ומה זה שם? זה בפנים, מדובר על הבפנים.
כן, הייתי בפנים, לא פעם.
הבנתי.
אוקיי, תודה. זה אותה הסיום של שיחת הפתיחה שלנו.
רגע, זה חדש.
זה חדש.
מכיוון שאנחנו כל הזמן חורגים בשיחות הפתיחה, בוא ניתן לזה לרוץ עכשיו עד הסוף, שיבינו. ואנחנו לפעמים גונבים עוד 5 דקות על חשבון המרואיינים, והכועסים עלינו מאוד, וסער יהיה להציט אותך בשידור וכאלה.
כן.
אז החלטנו להכניס את הדבר הזה שהוא דקה לפני.
סער יהיה להציט את עצמו בשידור.
לא, סער הוא באמת דתי, הם אסור להתאבד. חלילה, אף אחד, אל תציטו, אל תחשבו על זה.
לא, רק את הרגליים.
אתה מבין, תמיד תבוא פה כדי להרוס. בקיצור, אז הנה, זה כאילו הדבר שאמור לקחת אותנו. חכו, זה מגיע, יש לזה עוד איזה קרשצ'נדו. נו, אני מנסה, תעזור לי, אני מנסה להעביר את הזמן.
אינון, בן, זה נגמר.
נחמד.
כותרות וואלה.
יאללה. אתה לא שמעת את זה?
לא,
כן?
לא.
כי אתה יודע מה ההבדל? אני עושה שיעורי בית. יניב מורזובסקי הגדול מכולם, שלח
לא
לי את זה. הוא שלח, תבדוק במייל.
שלח לי במייל, אני לא מסתכל על המייל.
על מה אתה כן מסתכל חוץ מעל עצמך במראה? עכשיו תראה,
על
אבל זה נגמר, תקריא כבר.
כן. כותרות, נשמות, ככה לא עושים כותרות, אני לא יודע מי הכין את הכותרות. האלמנה משחזרת את הרצח ברמת גן, היה פה רעיון מטורף ב-79, בא לטבוח, ראיתי בעיניים שלו שהוא רוצה לראות בנו, אלמנתו של יוסי יוסיפיה, שנורה על ידי אבי חתנו, סיפרה ל-103 כי בעלה נפל ליד המעלית וצעק הצילו, תעזרו לי כשדימם למוות. יוסיפה, עמדתי במטבח ושמעתי יריק שפתחתי את הדלת, הוא כיוון אליי את האקדח על הזוגיות עם בעלה, אנחנו יחד מגיל 15 דאג שיהיה מלכה כל הזמן. לא מחכים לאורבך, באופוזיציה הניחו הצעה לפיזור הכנסת לדיון ביום רביעי הקרוב. ההצעה הוא טוב, זהו, ומעיינו שדיווחי תנועה, ואחרי זה יהיה פה חבר הכנסת.
ראיתי כבר מקריא כותרות טובים ממך.
לא, לא, יש פה איזה בעיה קונספטואלית, אנחנו כמובן נפטר פה כמה אנשים ונמשיך הלאה, תודה. שלום חבר הכנסת צבי האוזר. תקווה
שלום,
חדשה,
בוקר טוב.
סגן יושב ראש הכנסת. תגיד, כמה זה מוסיף במשכורת להיות סגן יושב ראש הכנסת?
האמת שאף פעם לא בדקתי. נבלוק אני
אינון, לא היית?
לא.
אוקיי.
אבל לא משהו ללכת איתו יותר מדי למקוד.
הבנתי. טוב, מה ככה?
אגב, מבחינת שעות אתה גם מוכן מוזמן לבדוק אותי כמה שעות אני בכנסת, אתה יודע.
טוב, תגיד, מה ככה, איך הולך?
איך הולך?
איך מקרטע?
לא מקרטע, תקשיבו. מדינה מתנהלת, קודם כל על ידי רשות מבצעת. ברוך השם, יום יום שעה שעה, המדינה הזאת מתנהלת, מנועלת. כנסת מקרטעת, אסור לטעות בטעות אופטית. כנסת זה דבר חשוב, היא מייצרת את הנורמות, זה לא חזות פעולה של מדינה. פעולה של מדינה היא ברשות מבצעת. כל יום פה בונים עוד בתים, מיישבים את הגולן, מכפילים את ההתיישבות ברמת הגולן, העברנו עכשיו...
אתה מדבר כאילו כל יום אתם מכפילים אותה מחדש.
זה אקספוננציאלי.
ממשיכים. כל פה יום מכפילים ומכפילים ומכפילים. מיליונים ואנשים באים ואין מקום ומגרשים ובונים מגדלים ואזריאלים.
לא, אל תתחילו כבר עכשיו. אז לשמור את זה לסוף, את הסקנדל, נו כן.
זה משפטים שלא שמעו הרבה מאוד שנים. בונים יישובים, 14 יישובים בנגב, שני יישובים
עוד לא בונים שום דבר.
בונים, בונים לגמרי.
עוד לא בונים שום דבר, עוד לא נבנתה אבן אחת.
בונים לגמרי ויש כבר קרוונים, תכף יש קרוונים בחמישה מהם.
רגע, אבל תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
או שאתה רק מחנה אמוני.
תגיד לי,
אתה כבר לא מחנה ציוני, אתה לא מתרגש.
נכון, בדיוק.
אתה כבר לא מתרגש. מתרגש מבניית יישובים.
אוקיי.
אתה רק מתרגש מהמחנה האמוני.
נכון.
אתה כבר לא רגע. מחנה לאומי.
עכשיו אני רוצה
לשנייה. לא, לא, שנייה, תן לי גם לשאול את
רגע, עוד לא שאלתי כלום.
שאלת מה, איך הולך שאלת, זה, רמת הגולן שאלת.
אני מתרגש מהעלייה, אני מתרגש מהתיישבות, אני מתרגש מביטחון. זה המחנה הלאומי הליברלי האמיתי, לא מחנה אמוני.
צביקה, תקשיב. אני מתרגש מהפסדים בדרבי. אתה שומע? אני מבין מה אתה אומר על הרשות המבצעת ושקורים דברים. מצד שני, בוא נאמר, אני שואל אותך, באמת מעניין אותי מה קורה ב-1 ביולי מבחינת יהודה ושומרון. אם הדבר הזה, התקנות האלה לא עוברות, הרי זה סוג של, אני שמעתי הסברים, שמעתי שיש צוותים שיושבים ושאף אסיר לא ישוחרר, אבל למשל אם ינון ניסה בכביש 5 מעבר לקו הירוק 200 כמה, שוטר לא יכול אפילו לתפוס אותו, הוא ילך לבית דין צבאי. זאת אומרת, מה קורה בתכלס? יש לכם פתרון?
תראה, כאוס מוחלט יהיה, יש לזה פתרונות, ולזה אחראית הכנסת כולה, קואליציה ואופוזיציה. אני אינני מאמין ששאריות הסנטימנטים הלאומיים של הליכוד בהיותו מפלגה, מפלגת הליכוד מרימה את הדגל הזה במשך 55 שנה מאז ששת הימים, ואגב עוד לפני כן, הרבה לפני כן, אני לא מאמין שברגע האמת הם יבגדו בערכי הליבה של התפיסה הציונית, של התפיסה הלאומית, ואני לא מאמין
שהם יענישו
חצי מיליון ישראלים שיושבים, מה שנקרא, מעבר לקו הירוק, הם יענישו אותם בשביל קוניונקטורה פוליטית, בשביל איזשהו תרגיל פוליטי. אני חושב שיש פתרונות,
אוקיי,
אגב, אני עובד
לא
על
מאמין.
זה, אני לא
אוקיי.
רוצה...
רגע, אתה עובד על זה?
אני עובד על זה, יש לי כמה רעיונות, אבל...
טוב. תגיד, מר האוזר, באיזה עולם אתה מעדיף את יאיר גולן על יובל שטייניץ, ובאיזה עולם אתה מעדיף את מנסור עבאס על שס?
תראה, אני אגיד לך כזה דבר. אני בגדול העדפתי את הליכוד. יש עכשיו סיסמה, הניסוי נכשל, נכון? אני, במערכת הבחירות הקודמות, במו ידיי, 10 אצבעותיי, שכבתי על הגדר, והכרחתי את המערכת הפוליטית להקים ממשלת אחדות. האמנתי לנתניהו, כן? נתניהו לא רק לחץ יד, לא רק חתם הסכם, שינה חוק יסוד, מה שנקרא שינת הקונסטיטוציה הישראלית, בשביל לעמוד בדיבורו. ינון, אתה מכיר את המשפט, הניסוי נכשל? הניסוי נכשל. ניסינו להקים ממשלת אחדות ערב קורונה, הוא בעט בדלי, הוא לקח את רעיון האחדות שהוא היה עד אז רעיון קדוש בפוליטיקה הישראלית, הוא לקח את התקציב, הוא לקח את הרפורמות, את הכל הוא זרק.
לא, אבל יש התכנות עכשיו לממשלה איתכם ועם ימינה, יש התכנות לממשלה שאתם וימינה עכשיו באים, אתם לא רוצים כי אתם מחרימים אותו. אתה מעדיף לשבת עם הבאס ועם מרץ מאשר לשבת עם נתניהו.
הניסוי נכשל, ישבתי עם נתניהו.
לא, אבל עכשיו
למה אתה מאשים אותי? מה לא?
אתה דואג ליהודה ושומרון? אתה אמרת לפני זה שאתה לא מעלה בדעתך שהליכוד נפגע ביהודה ושומרון. אם באמת היית דואג ליהודה ושומרון, הייתם עושים עכשיו ממשלה עם הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית וימינה, ומצילים את יהודה ושומרון. אבל אתם לא, אתם מעדיפים את מנסור עבאס על ש"ס.
ינון, רק אידיוט חושב שיעשה פעמיים אותו דבר וייצא תופעה.
לא, ההוא היה עם גנץ, אני לא מדבר על גנץ. זה לא אותו דבר.
היה אותו דבר.
לא עם גנץ.
חתמנו. תן לי להשחיל מי. חתמנו. הוא התחייב. הוא התחייב להעביר תקציב, הוא התחייב לנהל מדינה בצורה נורמלית, הוא קפת הכל עניינו האישי. ינון, לא תהיה פה שום ממשלה עד שהיא לא תעביר את החוק הצרפתי. הרי זה מה שמעניין אותו.
מה הקשר עכשיו לחוק הצרפתי?
זה מה שמעניין את נתניהו, אתה לא יודע?
אבל אתה אמרת שמעניין אותך יהודה ושומרון לפני רגע.
אבל אותי מעניין, אותו לא מעניין יהודה ושומרון.
אבל אתה מעניין, אתה... למה אתם לא, למה אתם לא מנהלים מסע ומתן אם הממשלה הולכת ליפול? למה אתם לא מנהלים מסע ומתן עם הליכוד על ממשלה ימנית?
אנחנו הבהרנו שאנחנו אלטרנטיבה. יש ימין, יש ביביזם, וזה לא אותו דבר. אנחנו מייצגים את הימין, לא את הביביזם. הוא ואחרים מייצגים ביביזם.
יפה, אז אתה מעדיף את הבאס על הביביזם.
אני רוצה להשמיע לכם משהו ברשותכם, אל תדברו רגע.
אני מבקש לך, בני, אמרת ישראל לפני הכל, ישראל לפני הכל זה לא לפיד לפני הכל, קבל את ההחלטה, יש הצעה אמיתית, הצעה פנטסטית, טובה, מה שצריך לעשות, נשלב יחד, נלך יחד, לצאת מהפוליטיקה הקטנה, מהעסקנות הקטנונית הזאת.
משאלה רימה אותי.
כן, לזה התקבלת.
אבל התקדמנו שם, התקדמנו, הבנו, בסדר, אני גם העברתי ביקורת על נתניהו בזמנו. לא זה העניין.
ינון, אתה לא הסיפור, חכה שנייה צביקה, לא התקדמנו, כי זה אותו אדם, רק עכשיו הסטרואידים. כל מה שמעניין אותו, וצביקה אבזר צודק, שנייה, תקשיב עוד חצי משפט, זה לפרק את מערכת המשפט ולעצור את המשפט. זה מה שמעניין אותו, לכן הוא נהיה בן גביר, וגם אתה לצערי.
אבל הבן אדם הזה יש לו תמיכה אדירה בציבור, מה אתם רוצים? יש לו מנדטים.
יביא 61, זה מה שהוא יעשה, סבבה.
יש לו 30 מנדטים. למה אתה לא מנהל איתו מסע ומתן?
ארבע מערכות בחירות אתה מספר את
הלוק. למה אתה לא מנהל מסע ומתן לשבת איתו?
ארבע מערכות בחירות אתה מספר את הלוק של התמיכה.
אבל הנה ממשלה שאתה יכול לשבת איתו.
הוא לא יצליח פעם חמישית.
אתה לא עונה לי בכלל. אתה בכלל לא עונה לי.
אני הסברתי לך.
לא, אתה לא עונה.
עניתי לך.
לא, אתה לא עונה.
הוא כן עונה.
אני שואל אותך, למה אתם לא מנהלים מסע ומתן?
כי הם לא מאמינים למילה שלו, מה לא מובן פה? הם חושבים שהוא פה גרב, הם לא מאמינים למילה, מה לא מובן פה?
יפה, אז הוא יושב בעדיף את הבאס, זה הכל.
לא, הוא לא מעדיף את הבאס, סליחה, מי הכשיר את הבאס? מי הזמין את הבאס הרבה פעמים לבלפור?
מה זה רלוונטי עכשיו?
לא, זה לא, זה הכי רלוונטי, בלי נתניהו לא היה הבאס.
אפשר לעשות ממשלה עם ימינה,
נתניהו
המציא
את הבאס, סמצא שלא. אף אחד לא היה מעז לשבת עם הבאס, אלמלא נתניהו ניסה להביא את כל רבני העולם, גם העולם הבא, להכשיר את הבאס. צבועים.
טוב, אנחנו באנו להציג אלטרנטיבה. אנחנו באנו להציג עמדה לאומית ליברלית, ולא ביביזם כמו שאנחנו רואים.
כן, אבל זה סתם סיסמות שאתה משתגר פה לאוויר. אתה לא עונה בכלל.
זה לא סיסמות. אני נתתי את... אתה יודע, אתה מדבר במקרה עם בן אדם שזה לא בתיאוריה. זה במעשה. הניסוי נכשל.
אתה אמרת שלא תשב עם ערבים, אתה יושב עם הבאס.
תבין.
אתה אמרת שלא תשב עם מפלגות לא ציוניות. אוזר, אתה אמרת שלא תשב, אמרת שלא תשב עם הערבים, מפלגות לא ציוניות, ואתה יושב.
אני יושב, אמרתי שאני לא יושב עם מפלגה שלא מכירה בהסדר המכונן של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. אני אספר לך, מנסור עבאס מכיר בהסדר המכונן,
וגם ווליד טאהא מכיר,
ולא פועל כנגדה. ואני יכול להגיד לך שמנסור עבאס יהיה הראשון שיקבל טלפון אם נתניהו יהיה לו
טוב,
אי פעם סיכוי
אוקיי,
להקים ממשלה.
הבנתי.
הראשון, אתה
טוב,
ואני יודעים את
שיהיה
זה.
שיהיה בהצלחה בבחירות. בסדר.
תודה.
תגיד אתם, רגע, אתם רצים לבד? אם יהיו בחירות.
אנחנו מפלגה עם, אמרת לך, מצע ורעיון לאומי ליברלי.
התשובה היא כן או לא, אתם רצים לבד?
אנחנו, זה קהל מספיק רחב, ואנחנו נרוץ לבד, וניקח את הקהל הזה. אתה יודע, יש ספר שנקרא ארוכה הדרך לחירות. ארוכה הדרך, יש לנו את הסבלנות, יש לנו את האיפוק. אנחנו מפלגה שהביאה את הכי הרבה הישגים בממשלה הזאת. תבדוק את
ההסכם
הקואליציוני שלנו, מילינו את רובו בשנה,
רואים את זה בסקרים גם.
נמשיך ככה, וגם
איך אמר בנט, והציבור יבוא. בסדר, רואים את זה בסקרים גם. תודה חבר הכנסת
בנט, ממשלה בניגוד לכל הערכות שלך ינון.
טוב, תודה חבר הכנסת צבי האוזר, אתה לא יודע להיפרד, אתה חייב להתמודד עם זה, לדעת איך נפרדים.
ינון, אני מתגעגל,
גם אני אליך,
אני לשניכם לא מתגעגל.
בן כספית
איך לא שאלתי אותו על המינוי של אפק, יאללה.
אתה תגיד, מה יש לכם מאפק? אתם לא נורמליים. אתם פשוט ירדתם מהפסים.
מה יש לנו מאפק?
מה יש לכם מאפק? פשוט תרים טלפון לאופר וינטר, תשאל אותו איך אפק.
מה זה קשור אופר וינטר?
מה אתם רוצים מהבן אדם?
שהוא יגן על חיילים בתפקידו כפצר, מי ישמע באמת מגיע לו
צלש? לא, יש... לא, 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 זה לא עניין של להגן על חיילים, אתה יודע. אגב, גם על ישראל שומר, אלוף משנה שירה למוות בן הערב ומרדף.
בן, זה התפקיד של פצר. לא, זה לא, אתה לא, 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 לא. כשעבד מול יהודה ושומרון, הכל היה שמאל, זהו.
זה א', זה לא נכון.
איך אמר לי בחיר ביש, פצצה פרוגרסיבית, ואין הכוונה למישהי שמסתובבת בים. מדובר על פצצה פרוגרסיבית במובן המהותי אידיאולוגי.
והבלים, קודם כל לא, התפקיד של פצר, אני מעדכן אותך, כן? הוא לא להגן על חיילים, הוא להגן על החוק. ואפשר, אגב, אפילו את בוכריס, את זה לא, אני
זה
לא אומר
לא
אפילו לזכותו.
אבל זה לא רלוונטי בכלל, נו, מה?
זה רלוונטי הכל בוכריס. כן רלוונטי.
לא, זה מה, לא רלוונטי.
כי אתה מנסה להפוך אותו לאיזה שמאלן הזוי.
חבל שלא שאלתי, אני מכה על חץ, לא שאלתי אותו על האוזר.
הבן אדם הזה,
הוא גם הביא לנו את דינה זילבר,
הוא הגן על, כן, דינה זילבר, שאתה דיווחת שהולכת להיות שופטת בעליון.
גדעון סער הביא את דינה זילבר.
כן, דיווחתם שהיא הולכת להיות שופטת בעליון.
אבל הוא הביא את דינה זילבר לפרקליטות.
הוא לא הביא כלום. גדעון סער. הוא פטריוט ישראלי.
הוא המליץ על דינה זילבר.
הוא הגן בגופו על חיילי צה"ל.
אז עכשיו הוא הביא את הפק לשבע שנים.
הוא שכב עם הצלפים בעוטף עזה וסידר להם את כל ההגנות הנדרשות. ומועצת יש"ע מעולם לא הייתה מרוצה, לא מאף אלוף פיקוד ולא מאף פצר.
לא נכון.
כלום, כן נכון.
ממש לא נכון.
תראה מה עשו לניצן אלון, עוד אחד שהמדינה הזאת חייבת ל-35 שנה.
מה הקשר?
מה הקשר? זה חבורה של אנשים שרוצים רק להזיק.
ואתה ימני.
אני בן אדם, אני ישראלי, פטריוט.
כן, שמאלני.
לא.
עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
1, 2 טוב, כמה נושאים שרציתי להעלות על הפרק.
ומה עשית השעה הקודמת?
לא, לפני זה היה רק ההכנה לקראת השעה הזאת. השעה הזאת זה הדבר האמיתי.
אמיתי, סבבה, אני איתך.
אחד, אתה כבר יומיים מצווח פה ככרוכיה על הבית של בנט, שזה לא הבית של בנט, וזה פייק, ותעמולת השקרים, ומכונת הרעל, והפייק, וכל הדבר הזה. אז תרשה לי בבקשה להודיע לך, אדוני היקר, בבר, בן בן רחל, מדובר בבית של בנט. לא רק שהייתי שם, דיברתי עם אחת המעצבות של הבית הזה, מדובר באופן ודאי על הבית של בנט. א', ב', שישינסקי, מי שעשה אותו זה שטייניץ ב-2011, אני נתתי קרדיט למחאה, אמרת של השמאל, אז ממש לא, שטייניץ, שישינסקי ב-2011, זה היה כולו שטייניץ, נגד תשובה, ואת המתווה, השמאל נאבק, אבל ברוך השם הוא לא ניצח, וזה כבר גם שטייניץ וגם נתניהו. שלוש, ערוץ 13 מדווח שיש כרגע כ-10,000 חולים בקורונה, זה C של 3 חודשים. ארבע, מעבר לשרון אפק, שהממשלה הזאת ישרה אתמול פה אחד עם כל הילד שקד והימניים ובנט ואלקין וסער כמובן וכל אלה, אז היא גם דחתה את הצעת חוק להחיל את הריבונות ביהודה ושומרון, אז אני מציע שבפעם הבאה כשמדברים על החלת החוק ביהודה ושומרון על נתניהו, שפשוט לא ידברו, שלא יגידו כי הם דחו את הצעת חוק הזאת אתמול. חמש, אתה כל הזמן מדבר פה על מספר הרקטות, 7 משפררת בנט, 7 רקטות, 6 רקטות, כל אלה, אבו עלי אקספרס שהוא אחד החשבונות המשפיעים ברשת הטלגרם, הוא גם בטוויטר קצת, בדק את העניין, היו לפחות 15 רקטות, עכשיו זה גם בבדיקה של דוט, אז אני אומר, זה מעט יחסית, לא צריך אבל לשקר, לא כל דבר חייב להיות פייק. ודבר שישי והמשמעותי זה שהעמדה של של החמאס מעל נתיב העשרה שהפציצו אותה חזרה תוך כמה שעות לאיתנה ועומדת מעל נתיב העשרה, וכמו בסיפור על חכמי חלם שכשהיה חור בגשר ונפלו אנשים הם בנו בית חולים למטה, כך עכשיו מזיזים, הבנתי, את השין ג' של היישוב נתיב העשרה, במקום להשמיד את העמדה הזאת, מזיזים את השין ג' של נתיב העשרה, כדי שלא יראו מהעמדה הזאת על השין ג'. חלם. יפה, אנחנו במדינת חלם. תודה.
נכון, אנחנו מדינת... אפשר להסכים על זה. ממה נתחיל? אני כבר לא זוכר מה אמרת. בוא נתחיל מהבית של בנט. אז אני מודיע לך, ש... התמונות שפורסמו זה לא הבית של בנט אחרי השיפוץ. הרי מה מדובר פה? מדובר בפייק המקורי, המקורי שהיה אצל איילה חסון, שהמדינה משקיעה 50 מיליון שקל בשיפוץ הבית של בנט, לרווחת משפחת בנט. זה פייק מארץ הפייקים, שעשה לו כנפיים, כבר כולם בטוחים. אנשים רוצים שהוא יחזיר להם את ה-50 מיליון שקל. בסוף זה 13 מיליון שקל. כל הסכום האחר זה שכל הלוגיסטיקה עוברת מבלפור, כל המאבטחים וכל הזה, וזה עולה. וכל כל הכסף הזה, כולו, זה דרישות שבק ענייני ביטחון. מסמר אחד לא נדפק בשום מקום בבית של בנט שקשור לשיפוץ, לדרישה משפחתית, למשהו שגילת רוצה, כלום. זה הכל הדברים שבנו אגב גם בקיסריה, כי גם אם אתה נמצא שם רק בוויקנד, צריכים מחסומים חשמליים וביטונים מבטון, כי בסוף אתה שם. אחד, זה היה אחד. טוב, אני כבר לא זוכר. שתיים לגבי שישינסקי. כן, נהדר, ברור. היו הולכים על כל המתווים האלה גם בלי הלחץ של מתנגדי המתווה. אז התשובה היא לא. העובדה שהייתה אופוזיציה ואנשים אמרו זה לא מספיק, היא שגרמה, ואגב ככה זה צריך לקרות. ליובל שטייניץ הלכת גם על שישינסקי א' וגם על שישינסקי ב'.
שישינסקי ב' לא קשור בכלל לגז.
ואם כבר אנחנו מדברים על המתווה, והסברת פה בלמדנות גדולה שבלי מתווה אפשר להוציא את הגז, ובכן, פייק. עם מתווה, בלי מתווה, הגז יוצא. קודם כל, על פי חוק, יזם שמגלה גז, אם הוא לא מוציא אותו תוך 3 שנים, הזיכיון עובר למדינה. הוא פשוט יכול להוציא אותו. על פי החוק הקיים. 2. חוק הנפט, מובהר שם שיש הכרזה על התגלית מסחרית, חלה על היזם חובה לפתח תוך 3 שנים, את זה אמרנו. ומאגר תמר, הוא פותח בלי שום מתווה. אז גם כל הקטע הזה זה אגדה, ואני חוזר ומזכיר, רבותיי, אני הייתי בעד מתווה הגז, לא נכנסתי לרזולוציות, עד היום אני לא יודע מי צודק, מי טועה, אני כן יודע ששילמנו מחיר ענק ומוגזם בהתחלה, ובגלל מה שקרה עכשיו בעולם, והכל, המחיר מאוד עלה, עכשיו אנחנו על הסוס, ותודה רבה למתווה. לגבי עזה, זה לא יעזור. בהתחלה כשהתברר שהייתה השנה הכי שקטה, אז אתם אומרים שזה נתניהו. אז אתמול הסברתי לך והראיתי לך שחודש אחרי שומר חומות המשיכו להישרף פה הדונמים בכמויות, בכותרות בעיתונים, ואז כבר בנט היה ראש ממשלה, אבל הוא שינה את המדיניות. הוא נתן ביד אחת הרבה מאוד סוכריות וביד שנייה הגיב על כל בלון, וזו השנה הכי שקטה. עכשיו מסתמך על אבו עלי אקספרס. אתם כולכם אבו עלי אחד גדול, ואני מזכיר לך מי עמד, להשמיע לך את זה? בשערי עזה, עם הגב לעזה.
זה רלוונטי?
בקמפיין, זה רלוונטי, כי מדברים על
אני
עזה.
אני דיברתי על זה שהיו 15 פצצות, לא 7, זה הכל.
קודם כל זה לא פצצות, שנית, 15 זה עדיין...
סבבה, אמרתי.
אחוז אחד ממה שנפל בממוצע בשנה של נתניהו, 1,600 או 1,300.
לא, בשנים שהיה מבצע.
נתניהו היה פה 12 שנה ראש הממשלה, 13,000 רקטות.
היו שנים שהיו גם כן בסביבות ה-15.
לא היו שנים כאלה, זו הייתה השנה על פי כל ההגדרות של אנשי המקצוע והמודדים, הכי שקטה גם מבחינת רקטות.
אז רק אמרתי, וגם מבחינת בלוני תבערה. זה לא שבע.
כן, אבל אנחנו, אם אנחנו מדברים על עזה, חובה להזכיר מי עמד, אמר לו ישראל בחר, ישראל סיפר את זה, ביבי, ליברמן עולה בסקרים, ליברמן היה כבר 15, 17, 18 מנדטים בסקרים, הוא גמר את הבחירות 2009, 15. אני אספר את זה כמה שצריך. אתה חייב לעשות משהו. אז הוא עמד בסוף מבצע עופרת יצוקה, כשאולמרט באמת ניסה לעשות משהו. התמרון הקרקעי האחרון בעזה היה אצל אולמרט, והוא עמד שם ואמר, אני אתן הוראה לצהל, אני לא אעצור את צהל. אנחנו ניכנס, נפיל את שלטון חמאס, ונעשה סדר אחת ולתמיד שלא יגדל לנו כזה חיזבאללה. 12 שנה הוא חיזק את חמאס, וחיזק את חמאס, וחיזק, הקונספט של המזומנים בדולרים, במזוודות, התחיל והמשיך אצלו, ועכשיו זה לא 6 רקטות, טוב. זה 15.
אוקיי, אז ככה. קודם כל, לגבי הבית, אתה אמרת שזה לא הבית, עכשיו אתה אומר זה לא הבית אחרי השיפוץ, אני לא יודע מה. זה הבית. זה הבית של בנט. אמרת שזה לא הבית, פייק זה הבית. לגבי השיפוצים, הוא בעצמו הודע ש-160,000 כן היה לשיפוץ הבית, בעצמו הוא אמר, 160,000 שקל זה גם סכום, אז קודם כל כן, אתה אומר לא, שום דבר לא הושקע, כן הושקע. 160,000 גם בנט אומר בעצמו שהושקעו בבית. זה דבר ראשון. עכשיו לגבי הגז, אתה טועה, אי אפשר היה בלי מתווה, כי מנעו, הממונה על ההגבלים מנע, אמר שזה הסדר כובל. היו חייבים
חייבים לעשות מתווה גז, אחרת הגז לא היה יוצא, כי זה היה מתווה כובל בין החברות. לכן, מה שאמרת זה פשוט לא נכון, ומה שאמרתי זה כן נכון. ב-2011, שישינסקי הראשון, זה לא קשור לשמאל, זה קשור לשטייניץ נגד תשובה. ושישינסקי השני, הוא לא רלוונטי בכלל, זה היה לחיל, זה לא קשור בכלל למתווה הגז. לגבי הנושא הנוסף שעליו רציתי לדבר, ברשותך, כן, אתה לא דיברת, התחלת לדבר על עזה וכל מיני כאלה, אמרתי לך לגבי העמדה, במקום להשמיד את העמדה ולהבהיר להם שאנחנו לא מוכנים שיהיו עמדות מעל היישובים, מתחילים להזיז את היישובים, זה חכמי חלם, זה מה שאמרתי, ולגבי הרקטות, פסוט שאמרתי, אל תשקרו, אל תגידו שיש רקטות, ואל תגידו שבע רקטות, כשהיו לפחות 15, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו אחר, אני רוצה להגיד לך, כן, שעכשיו יאיר לפיד אומר שאם הוא נכנס לתפקיד ראש הממשלה החליפי, הוא רוצה להיכנס מיד לבלפור. אז אני מנסה בתור אזרח פשוט להבין דבר אחד. האם בלפור כן קשיר למגורים של ראש ממשלה, או לא קשור למגורים של ראש ממשלה? כי השקיעו עשרות מיליונים ברעננה בבית של בנט, כן, של להפוך אותו למעון רשמי, למעון מאובטח. אבל כל זה יכל להימנע אם כן אפשר להכשיר את בלפור למגורים. עכשיו יאיר לפיד אומר שהוא רוצה להיכנס למגורים. תסביר לי מה אני לא מבין. זה הכל, זה מה שביקשתי. לא יותר מזה, לא פחות מזה. תודה רבה.
היי, אני אסביר לך מה אתה לא מבין. מתחילים הבית של בנט. הקטלוג שהופיע, התמונות של הבית של בנט, הם מ-2013. ולכן אתם חבורה של שקרנים. זה לא השיפוץ עכשיו של ה-50 מיליון שהוא גנב. ואחרי שאתה אומר 160 אלף, אתה אומר שוב עשרות מיליונים. אתה יודע למה? כי אתה משקר. לא הושקעו עשרות מיליונים. כל הכסף שנחשף בבלפור על כל המנהלה של בית ראש ממשלה, עבר למטה, זה מבטחים, זה צוות. אגב, הכסף ירד, הצוות הרבה יותר קטן, ואני לא שמעתי את לפיד אומר שהוא צריך להיכנס לבלפור, כי בבלפור רק עכשיו השיפוץ נמצא בהליכי תכנון.
לא, זה פורסם.
ולכן, זה פורסם, לא שמעתי את לפיד אומר את זה בכולו, אני לא יודע איפה, הוא בטח בערוץ 14, לא יודע, זה לא מעניין אותי.
אני חושב שהוא יחלל את בלפור,
מה שמעניין אותי, אני
להיכנס.
מבקש ממך לא להפריע לי, כי שתקתי כל הזמן.
תצודק.
תודה. 160 אלף שקל שהושקעו זה המשרד, הותקן לו משרד במרתף כי הוא חייב, כל האמצעים המובטחים, הטלפון האדום, דלת, כספת, זה 160 אלף שקל. אני מכיר את בנט, הוא לא ישלח את מיקי זוהר באמצע משבר הקורונה עם 1.5 מיליון מובטלים, לנסות לחלץ, לשחות באיומים את המדינה, להחזיר לו 1 מיליון שקל על הטבות שהוא לא יצטרך לקבל בכלל בקיסריה, על המס שהוא שילם. הוא לא יעשה דבר כזה, בנט הוא בן אדם נדיב, ולכן לא הושקעו עשרות מיליונים, מה שהושקע זה מה שהשבק דרש, וזה הרוב הכסף הזה היה מושקע גם אם בנט היה עובר לבלפור יום לפני החלפת השלטון, כי מאיפה אני יודע? כי הייתי בקיסריה. גם אם אתה שגר שם רק בוויקנד, אתה עדיין ראש ממשלה, וצריך ציפוי בטון, וצריך מחסומים בכל הרחובות, וחשמליים, וצריך ריצוף חדש למכוניות המשוריינות וכו' וכו'. עכשיו העמדה. בסוף בסוף, זה לא יעזור לכם. התוצאות של הממשלה נמדדות בסטטיסטיקה, ואם אתה אומר שקרנים על 6 או 7 רקטות, זה הנתונים הרשמיים. אתה אומר שצהל שקרן, ואתה סומך על אבו עלי. לגבי העמדה, הטעות הייתה, והכתבים הצבאיים כבר פרסמו, צהל עשה טעות, ובעמדה הזו ירה מסוק אפאצ'י, וככה זה נראה כשהמסוק אפאצ'י יורה, רק היה למעלה של הנהרס, וכבר נאמר שבפעם הבאה שצריך יהיה לחנה, אנחנו במשוואה מול חמאס. עכשיו עוטף עזה שקט, הם לא ירו את הרקטה לאשקלון, אבל הם שילמו את המחיר, בבית חרושת לייצור רקטות הושמד וכו' וכו'. עכשיו הפעם הבאה שאני צריך להוריד להם כפה, העמדה הזאת תרד מהבסיס שלה.
אז רק נסגור, זה הבית של בנט או לא הבית של בנט?
זה תמונה מ-2013. אני לצערי לא הייתי שם כמו כולכם.
אני רוצה לשמוע בקולך, בבקשה, בן כספית עוד השרון. האם מדובר בבית של בנט? אין לנו את הכותרת הזאת.
מדובר בבית של בנט.
יפה, יש לנו את זה.
רגע.
מה אני תוציא פושים?
בתמונה מ-2013, וזה אומר שאתם חבורה עלובה, חסרת מצפון, של מפיצי פייק, שבונים עכשיו סיפור אורבני שעף ושט וטס, ומשכנע הרבה אנשים שאין להם זמן לרדת לרזולוציות, שבנט גנב 50 מיליון שקל מהמדינה כדי לשפץ לעצמו את הבית.
בן כספית מאשר, זה הבית של בנט.
ובכן, זה שקר. זה תמונה מקטלוג של משרד אדריכלים, שפורסמה ב-2013, ולכן כשאתה אומר שהיא מראה את השיפוץ בבית של בנט מהכסף שלנו, אתה משקר.
מוחמד על הקו, אתה קצת לוקח פה זמן של אנשים מרואיינים שלך.
מוחמד מנצח.
בסדר, פרסומת אחת, בבקשה.
הלוואה לרכב עד 300,000 שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום מוחמד מג'דלה. הלו.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר.
זה מג'דלה או מג'דלה?
או, זו שאלה קשה. בערבית, במדוברת אומרים מג'דלה. אבל בספרותית מג'דלה, אז...
אז מג'דלה, שוב... אני חושב שצריך להגיד מג'דלה אם כך. פרשן חדשות 12 ורדיו אנס. מה זה רדיו אנס בדיוק?
זאת תחנת רדיו אזורית. שמשדרת בצפון, ממש כמו התחנה שלכם, די צעירה, אבל משדרת בצפון, ואנחנו מזה שנתיים וחצי עושים, וזה בעיקר תחנת רדיו ששינתה את השיח הפוליטי בחברה הערבית, היום היא המובילה.
שינתה את השיח באיזה מובן?
זאת אומרת שלרוב עסקו בנושאים יותר, אתה יודע, רשויות מקומיות, נושאים יותר חברתיים, אנחנו לקחנו את הפוליטיקה וזמנו אותה במרכז ו...
וגם האירועים הפוליטיים בטח מאוד השפיעו מה שקרה פה בשנה האחרונה. אתה, מה תפקידך שם? אתה פרשן?
אני ראש חטיבת החדשות.
אוקיי, אתה ממש עובד שלהם זה. אוקיי, תגיד, העלית אתמול איזשהו סקר מעניין שאומר מה?
זה סקר מעניין שבעצם עכשיו, אתה יודע, כולם כבר מרגישים בחירות באוויר, ומערכים שיש בחירות, אז ברשימה המשותפת עשו עוד סקר כדי להבין מה העוצמה שלהם, אבל כמובן שאין שם חדשות בעניין המשותפת ורם. זאת אומרת, רם לא עוברת אחוז חסימה, המשותפת מקבלים 6 מנדטים, אפילו קרובים ל-7 מנדטים, אבל מה שאותי באמת הפתיע, אני אגיד לך משהו, אגב, הליכוד שם מקבל איזה מנדט וחצי כמעט, מנדט ועוד קצת, אבל זה לא חדש. זאת אומרת, הליכוד, במיוחד בבחירות האחרונות, קיבל עדיין בחברה הערבית 2 מנדטים, 3 מנדטים. הנתון המעניין, שהוא לבד, הליכוד לבד, מקבל יותר מכל מפלגות המרכז שמאל ביחד. עכשיו, אם נסתכל על הסקרים שהיו קודם, זה נתון גם מעניין מאוד. יש עתיד של לפיד קיבלה 2 מנדטים לפעמים, אפילו פעם הצליחה לקבל יותר, פחות, הפעם היא בכלל לא נמצאת שם. זאת אומרת, היא אפילו לא מצליחה להגיע לחצי מנדט בחברה הערבית, שזה מאוד מעניין גם.
טוב, אז אם המסקנה הראשונה שלנו כבר, שאפשר להגיד בבירור זה שהליכוד כנראה טוב לערבים, אני רוצה לשאול אותך איך הסקר הזה, ואיך הסקר הזה מסתדר עם סקר אחר, שנדעתי גם אתה פרסמת אותו ראשון, של הקבוצה הזאת שנקראת, האם ראית את האופק לאחרונה, איי פאנלס ביצעו אותו, החוקר הוא נמרוד ניר, פסיכולוג פוליטי מהאוניברסיטה העברית, שאותי מאוד עניין, סקר בחברה הערבית. העמדה בחברה הערבית כלפי חברת הכנסת, כנסת רינאוי זועבי, 55% שלילי, 27% חיובי. מאזן גנאים, 41% שלילי, 36% חיובי. והכי חשוב, התרחיש המועדף בקרב הציבור הערבי, 39% כמעט רוצים את המשך הקואליציה הנוכחית, 35% רוצים שגם המשותפת תצטרף, ורק 23% רוצים הליכה לבחירות. לא מסתדרים לשני הסקרים האלה.
לא, ההפך, אני אגיד לך למה זה כן מסתדר. בחברה הערבית, בין יש תמיד תנועה ויש תנועת נגד. זאת אומרת, אתה רואה, כשהאזרחים הערבים רוצים להשתלב, רוצים לתמוך בקואליציה, רוצים שהם יהיו חלק מהחברה הישראלית, ואז הם מתאכזבים. אתה רואה בדיוק את תנועת הנגד. אגב, מה שאתה רואה היום, 3 המנדטים שהליכוד פעם קיבל בסקרים, וזה שאנשים מוכנים להצביע לנתניהו ואבו יאיר וכל מה שאתה רואה, זאת התנועת הנגד של האכזבה הכי גדולה של הציבור הערבי, שהלך בהמוניו והצביע פעמיים.
אתה יודע מה הם אומרים?
וקיבלה 13 מנדטים ו-15 מנדטים, המליצו על גנץ פעמיים, ואז הלך והקים ממשלה עם נתניהו. עכשיו, מה הציבור הערבי אומר? הוא אומר, רגע, אז לכל הארוחות אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים, בכל התסרטים אנחנו מקבלים בסוף את נתניהו. אז עזבו, אנחנו נצביע נתניהו בסוף, ונגיד את
שבאנו נתניהו. אבל אתה יודע מה זה אומר, מוחמד? מה שפרסם אצלכם בחדשות 12 בזמנו, מהשיחה עם מנסור עבאס, שהוא אמר לו, השמאל יבטיח לך, אני גם אתן, אני יכול לתת. והציבור הערבי מאמין לזה.
למישהו יש ספק? אין ספק.
לינון יש ספק.
לא, אין ספק. אגב, אני לא יודע אם זה משהו טוב או רע, כן? אין ספק קודם כל שנתניהו בשנת 2015-2016 אישר את התוכנית חומש הממשלתית הראשונה, 15 מיליארד שקל. אין ספק שהוא עשה המון. ואגב, הוא היה הראשון, אני חייב להגיד לך, הוא היה הראשון שהתחיל לדבר על הפשיעה והאלימות, אחרי החיבור הזה שהיה עם מנסור עבאס. הוא אפילו נתן למנסור עבאס והקים לו ועדה מיוחדת, הגיע לוועדה הזאת. אני לא רואה בזה שום דבר פסול. אגב, גם נתניהו לא רואה בזה שום דבר פסול. אני חושב שכל ישראלי נורמלי שפוי צריך להגיד שכל ממשלה צריכה לטפל בסוגיות.
אבל בכל זאת יש פה משהו שבסקר הזה שאתה מביא שהוא מעניין, שערבים יותר מצביעים לליכוד מאשר לכל מפלגות השמאל והמרכז ביחד. אתה צריך להסביר את זה.
כי הם כבר ניסו את זה והתאכזבו. זה פשוט מאוד. הם הצביעו מרצ, הצביעו מפלגת העבודה, הצביעו הכל. כל המרכז שמאל הזה, יש אכזבה מאוד גדולה בחברה הערבית.
רק ביבי יכול.
דבר שני, רגע, דבר שני, וצריך גם להתייחס לזה, בחברה הערבית ולא רק, גם בעולם הערבי, מצביעים למנהיג חזק, ונתניהו יושב על המשבצת הזאת, זה דבר שונה. דבר שני, הערכים, או אם נגיד ככה, הסוגיות שהליכוד נוגע בהם כל הזמן, המזרחים, העניין של יוקר המחיה, הכיפוח, זה גם דברים שמתחברים מאוד לחברה הערבית, ואגב, בדומה לזה, השאס למשל, בשנים עברו, קיבלו הרבה קולות מהחברה הערבית, כי יש פה הרבה כבדים היום. מה מעניין היום את החברה במרכז שמאל? זה נושאים שפחות מתחברים לחברה הערבית, וגם צריך להגיד, הסוגיה של הלהט"בים למשל, שזה אחד הדברים, אחד הדגלים שמרימים במרכז שמאל, במיוחד ביש עתיד, זה פחות מעניין את החברה הערבית, ולכן אתה רואה את הדברים האלה.
אתה יודע, יש עוד דבר שקודם כל אני חושב שזה מוכיח, באמת, בצורה הכי אמפירית שיכולה להיות, שהערבים יודעים שרק נתניהו יכול לספק להם את הסחורה, כפי שהוא עצמו אמר, אבל יש עוד דבר, תשמע, הממשלה הזו למשל...
אתה רק מנסה להטריל את
שזה אני פה, אבל אתה גם הסכמת עם הניתוח הזה. יש עוד דבר, אני חושב שהממשלה הזו למשל, יש הקטע הזה של המכרזים שבמגזר הוא רווי שחיתות, הכל מכור לכל מיני משפחות פשע, וסגלוביץ' עכשיו מפרק את זה. אתה יודע, יש הרבה אנשים שזה לא בא להם טוב, כל בעלי המרצדסים למיניהם, וכמו שיש אצלנו השחיתות גם יש אצלכם, ואצלכם זה בעיקר מכרזי הרשויות המקומיות, שזה פשוט הכל מחור למשפחות פשע, וזה כבר התפרסם, ועכשיו נקטו באמצעים ושינו קצת תקנות וחוקים כדי להילחם בזה. זה זעזע את העץ, יכול להיות שיש פה תגובה גם לזה?
תקשיב, אין ספק שהממשלה הזאת עושה, ויש לה כוונות מאוד טובות בעניין החברה הערבית, גם במיגור הפשיעה והאלימות, גם בעניין תקציבים, בהרבה דברים. אתה יודע, אני לא מזמן פרגנתי ובצדק לממשלה על מה שהיא עושה ולמשטרה על מה שהיא עושה במיגור הפשיעה והאלימות. לצערי השבוע או שבועיים האחרונים הם כל כך מדממים שאי אפשר כבר לפרגן, אבל יחד עם זאת, כגודל הציפייה, גודל האכזבה. החברה הערבית לראשונה שלחה מפלגה ערבית לקואליציה. היא ציפתה לראות שינוי יותר גדול. היא ציפתה של לקבל תקציבים, היא ציפתה לראות דברים יותר זזים במהירות. ואין מה לעשות, בתוך הקואליציה הזאת, בתוך הממשלה הזאת, היה מי שיכשיל את הניסוי הזה, אם נקרא לזה ככה. למרות שאני חושב שזה לא נכשל בגדול, כן?
מוחמד, אבל... זה בקושי שנה, וקואליציה שאין לה רוב, ובכל זאת עברו כל כך הרבה דברים, ועשו כל כך הרבה דברים, ואושרו תוכניות, שהם קצת מוזר לי. אבל אתה יודע מה, אם כבר אתה על הקו, מה קורה עם מאזן גנאים, משהו זז?
במאזן גנאים יש הרבה לחצים, הבעיה שאתה יודע, יש שם זוג, מאזן גנאים וריידה רינאוי זועבי. ברעם אומרים, אם ריידה תתפטר, אנחנו יכולים להשיג את התפטרותו של מאזן גנאים תוך ימים. מאזן גנאים אומר, אבל אם אני אתפטר, מה זה משנה, וגם ככה ריידה נמצאת והיא תפיל הכל. ושניהם ביחד אומרים, למה אתם מפילים את התיק הזה עלינו בכלל? מי שגרמה למצב הזה זה עידית סילמן, ולכן אתה יודע, המצב כל הזמן...
הם יהיו חתומים על איתמר בן גביר, שר לביטחון פנים, וזה יהיה מאוד נחמד.
טוב.
הם וינון.
בסדר, אגב, אני לפני כמה זמן אמרתי פה, זרקתי פה שאת מנסור עבאס לא צריך לפסול אוטומטית, אם הוא לא האצבע 61, אחרי איזה יומיים שלושה זה כבר היה איזה הערכה, כנראה מהאזור של רעם, שהיא תשב בכל ממשלה, מה קורה עם זה?
תקשיב, אני אגיד לך, לרעם יש אינטרס ברור, שהיא תשב בכל קואליציה אפשרית. עכשיו, לרעם יש אינטרס עוד יותר ברור, שהיא תהיה בכל קואליציה שבנימין נתניהו יקים, גם אם יש שם בן גביר סמוטריץ' ושותפיו. ואכן מהבחינה הזאת, אתה יודע, זה לא אמור להדאיג את נתניהו. ואני אגיד לך עוד משהו, אם אנחנו מדברים על העניין של הגושים והקואליציות, בליכוד עכשיו מתאמתים להגיע ל-61, ומתאמצים כל כך, וחושבים איך לשתות קולות, ואיך לעשות זה, ו... יש פוטנציאל של הליכוד בחברה הערבית של 2-3 מנדטים. הבעיה היחידה, שאתה רואה את הפוטנציאל הזה בכל סקר, בכל בחירות, אבל אין מערך בפועל שיוציא את האנשים האלה להצביע.
אבל מוחמד, איך הם יחו עם זה שהליכוד כולם צורכים עכשיו ובהתעלם ממה שהם עשו לפני שנה שמנסור עבאס הוא תומך טרור? בסוף צריך גם, אתה יודע, סוג של כבוד עצמי. משהו, אם לא ליהודים, פחות לערבים. תן לו לענות.
זה אחד האבסורדים, ואתה יודע, אני אומר את זה בצער רב, עזוב, זה אחד האבסורדים והשקרים הכי גדולים שהיו פה בפוליטיקה הישראלית. אני חושב שגם נתניהו לא מאמין לזה, גם הליכוד לא מאמינים לזה. הרי על מי הם אמורים לתומך טרור? זה המנהיג הערבי הראשון שישב אמר, מדינת ישראל נולדה יהודית וכך היא תישאר. זה הבן אדם ששאלו אותו בכל פורום.
לא, אבל יש שם חברים אחרים, אתה צודק לגבי הבאס, אבל יש שם חברים,
הוא ניתה. צריך להבין, אבל נכון, אני מסכים איתך. יש שם אנשים שמדברים דברים שאתם לא אוהבים ושהרוב היהודי לא אוהב, אבל אתה גם צריך להבין משהו, אתה יודע, זה גם מה שמנצור הבאס אומר. הוא אומר, הרשימה הבאה שלי תיראה אחרת. אני למדתי בשנה הזאת
הרבה דברים. תגיד, לרשימה פרו-ישראלית וציונית, יש סיכוי, נגיד, יוסף חדד וכל אלה?
לא, אין סיכוי, מסיבה אחת פשוטה, כי הם לא מייצגים את רוב הציבור.
אין להם אחוז חסימה.
נכון, אבל אתה יכול לחיות גם עם רשימה ערבית, שהיא מייצגת את הציבור, שהיא מתונה, שהיא לא ציונית, והיא עדיין תייצג את הציבור, ותהיה חלק ממדינת ישראל, ותשתלב בחברה הישראלית, זה הפתרון.
מוחמד מג'אדלה, תודה שדיברת איתנו.
עונג, תודה מוחמד.
בשמחה, תודה לכם.
שלום יעקב וידר.
שלום, בוקר טוב.
חבר מועצת העיר בני ברק, מטעם הליכוד.
אכן כך.
כן, מה בפיך, ססון?
כן, אנחנו מדברים למעשה על הנושא של אפליית בנות הסמינר בבני ברק. אני הגשתי הצעה בעיריית בני ברק.
הסיפור אבל שהתפרסם עכשיו זה היה בירושלים.
נכון, אבל בני ברק היא גם חוסה תחת הציבור החרדי, עיר הבירה החרדית, והרבה מאוד מהדברים מנון שקורים בבני ברק הם משליחים הלאה, הרבה מאוד מערים עתיקות ממנה. אני הגשתי הצעה לרישום אזורי של סמינרים ש... למעשה יפתור את הבעיה הזו של האפליה, כי באמת בעיה קשה, אתה צריך להבין, ילדה שלא מתקבלת למקום לימודים בגלל המוצא שלה, זה לא רק פוגע בה, אני לא יודע לכמה שנים אולי לכל החיים, זה גם פוגע במעטפת שלה, במשפחה שלה.
רגע, אבל מה זה רישום אזורי? הרי יש מוסדות ליטאים, יש מוסדות חסידים, לפי חסידויות מסוימות, אז איך יש...
לא, אבל הסמינרים יהיה רישום אזורי, בדיוק כמו שקוראים בבתי ספר, אגב.
אגב, זה מה שאריה דרעי הבטיח בראיון עם אותו איש היקוי לפני 9 שנים. זה פותר פחות או יותר את הבעיה.
עכשיו, יותר מזה, תראו, ברגע שהם התנגדו לזה, ש"ס ויהדות התורה התנגדו לזה,
לא אמרת לי איך זה פותר, שנייה, אבל לא הסברת לי איך זה פותר את הבעיה של חסידים וליטאים.
מכיוון שילדה, קודם כל זה ילמדו ביחד, ילדה שלומדת באזור מסוים, היא תלמד ביחד עם החברה שלה, לא קרה שום דבר, זה קורה בבתי ספר לומדים ביחד, אשכנזים וספרדים, וזה גם יכול לקרות בסמינרים, ואגב זה לא מקלקל.
הסמינרים אבל כיום הם לא מופרדים לליטאים וספרדים וחסידים?
הם מופרדים, אבל יש עירוב בתוכם כי הם מקבלים, אבל יש מכסות ויש מספרים.
אין מכסות, לא, בחסידים וליטאים אין מכסות.
לא, אבל יותר מזה, אינון, אתה יודע, ברגע שמקורב או מישהו שהוא באמת מקושר והוא ספרדי, הוא מתקבל לא על חשבון המכסה, כן? אבל בסוף הילדה מסכנה מפרדסקת ומאזורים אחרים.
לא, אבל כשאתה אומר רישום אזורי, אתה כל הזמן מתחמק מהנקודה. יעקב, האם אתה רוצה שחסידים וליטאים ילמדו ביחד?
קודם כל לי אין שום בעיה בזה, אבל בוא נגדיל את הסיפור. אתה יודע מה, אתם לא רוצים רישום אזורי, בסדר. בוא נעשה דבר אחר, יש ביקוש מטורף בבני ברק, מאות משפחות מבקשות להקים מוסדות ממחים, מוסדות ממלכתי חרדי, שבה לא תהיה אפליה, שבה יהיה לימודים גם של מקצוע, ואיזה פלא, אתה יודע מה קורה? גם לזה הם מתנגדים. גם לדבר הזה הם מתנגדים, הילדתי את ההצעה הזו יותר מפעם אחת ומצביעים נגד, ושוב, זה מבחינת, אני אומר, וכאב רב, זה גם מבחינת רצחת וגם ירשת. אתה גם לא מקבל את הילדות לבתי הספר, אתה בודק עם אבא עשה צבא, עם האמא הולכת עם חצאית כזו או אחרת, עם הסבא מרגיע מתימן, וגם מונע ממני להקים בית ספר כפי שאני רוצה. זה פשוט חוצפה.
שיש אגב ביקוש גדול מאוד בציבור החרדי לממחים האלה.
יש ביקוש עצום.
והסקנים מדרי, דרומה וצפונה פשוט מונעים את זה. אני רוצה רגע להבין. שנייה. הקטע הרזולוציה בין הליטאים לחסידים פחות מעניינת אותי, כי זה כולם אשכנזים, כן? בבני ברק יש גם את הבעיה שיש בירושלים, ויש בה בנות ספרדיות פשוט שיושבות בבית ולא מתקבלות, כן או לא?
יש, הן צריכות להתחנן. ומגיעות אליי ומגיעות לסקנים ומפעילים
כתב קטנים. לי מישהו שעל כל 50 לקרוא, על כל 50 אשכנזים יכניסו
לא, ספרדיה יש גם אשכנזיות שלא מתקבלות יש גם הרבה מאוד אשכנזיות שלא מתקבלות
גם נכון ילדה אשכנזית שאבא שלה הוא עשה צבא או שהוא חוזר בתשובה רחמנא ליצלן או שהוא חוזר בתשובה וגם אמא של הספרדיה אוי ואבוי באמת הצרות
זוועה הציבור הכי גזעני ביקום
עכשיו אתה לא יותר גזעני מהחילונים
אתה מנסה לפתור את זה
החרדים לא יותר גזענים מהחילונים
אנחנו עכשיו בדיון על החרדים
לא אל תחליל על החרדים
אין שום בית ספר שאני מכיר בעיר שלי או באופיר אחרת שלא מקבלים ספרדית
באמת בית ספר שאני למדתי היו כיתות של אשכנזים והייתה כיתה אחת של מזרחים בלי שהחליטו
האנשים לא מטומטמים, אוקיי?
גם המאזינים שלנו.
עכשיו, אתה מנסה להעביר את התקנות האלה בפשוט העסקנים בבני ברק של ש"ס ויהדות התורה, מונים את זה ממך?
הם מצביעים נגד, הם מצביעים נגד שוב ושוב. אני אגיד לכם עד רמת הצבילות, אתם יודעים, אני עברתי לפני שבועיים, העברתי בקשה במועצת העיר לעשות הנחה לסטודנטים, זה הכל, הנחה לסטודנטים. סטודנט חרדי הוא שונה מסטודנט חילוני שהוא לומד בגיל... אני יודע מה, 21 אחרי צבא, החרדי לומד אחרי שיש לו שני ילדים, שלושה, וכי אם זה האישה, היכולת שלהם לשלם ארנונה, בבני ברק ארנונה עם הגבוהות ביותר בארץ, ביחד עם הלימודים, זה פשוט בלתי אפשרי, ביקשתי שיעשו הנחה. לצערי הם התנגדו, ראש העיר אמר אפילו שזה הצעה פיקורסית, לא פחות ולא יותר. עכשיו, מה הצביעות פה? והיא אותו דבר, היא דומה למה שדיברנו עכשיו. הם בעצמם הרי לומדים באקדמיה כדי לקבל ג'ובים. העוזרים של גפני לומדים באקדמיה כדי להסתדר על ג'ובים נכבדים ומכובדים.
הבנים של דרי ילמדו במוסדות אשכנזים גם.
שהציבור ידפק ושהוא
רגע,
לא נעזור לו.
רגע, אבל שנייה, כשאתה אומר ממחים, אם אני לא טועה, ממחים זה רק ליסודי, לא, זה לא לתיכון, לא ל... זה רק ליסודי.
נכון, קודם כל זה בעיה שהיא צריכה להיפטר גם בעניין.
אין פתרון, אתה בעצם מציע פתרון שהוא לא קיים.
אני מציע פתרון שהוא קיים.
לא, הוא דיבר על הממחים בנפרד.
לא, הממחים זה יסודי, הבעיה היא לא ביסודי.
נכון, הלוואי שיהיה ממחים ביסודי, לפחות שם. ממחים זה שהם לומדים גם ליבה.
לא, הבעיה היא לא ביסודי.
יש בעיה קודם כל של האפליה. יש בעיה, צריכים להכיר במציאות הזו.
אבל מה אתה מציע? לא הבנתי, אתה מציע ממחים בתיכונים כאילו?
לא קשור ממחים, אוף.
מה לא קשור ממחים?
ממחים זה...
שנייה, רגע, אמרת לי אם יש התנגדות לממחים.
שנייה.
עכשיו תאמר לי לא קשור לממחים.
נכון, ממחים זה אירוע אחר, לא קשור לאשכנזים ספרדים, זה ציבור גדול מאוד אצל החרדים, שרוצה גם ליבה, וגם חרדיות ותורה וגמרא, מה שאתה... זה ממח זה משהו אחר. האפליה המחרידה והמחפירה בין ספרדיות לאשכנזיות זה אירוע אחר.
אבל אתה סתם מערבב פה מושגים.
לא, אני הכנסתי גם את הממחים כי גם זה מעניין, אם זה מורכב מדי בשבילך, לך תשתה כוס מים ותחזור.
יש לי פה תה.
אז תשתה תה.
שנייה, נעשה לכם סדר. יש בעיה של אפליה בבני ברק. קיימת בעיה של אפליה. צריכים להכיר בעובדה הזאת. אם אנחנו נעצום עיניים ולא נכיר בבעיה הזו, היא לא תיעלם, היא קיימת. יש בעיה כזאת.
אוקיי, עכשיו הבעיה, אוקיי, יפה.
על ידי רישום אינון, על ידי רישום אזורי.
הבעיה הזאת, יעקב, הבעיה הזאת בין היתר נובעת בגלל שיש הלכות שונות, מסורות שונות.
אני לא מקבל את זה,
זה אפילו לא בדיחה.
אחותי לומדת, לא, אבל אחותי לומדת, אחותי, אבא שלי הוא אתניק, כן? אחותי לומדת עם ספרדיות, אין שום בעיה, אף אחד לא מקלקל אף אחד, כולם לומדות ביחד, הכל בסדר.
איפה?
אף אחד לא אוכלת לשנייה וכל אחד שומרת על ההלכות שלה.
איפה?
הכל בסדר. בבית ספר היא למדה ביחד עם בנות ספרדיות ותימניות והכל בסדר. אף אחד לא קלקלה את השנייה ואף אחד לא שכנע את השנייה לעבור להלכות.
אתה מדבר על יסודי או על...
על יסודי, על יסודי, כן, יסודי.
כן, כי ביסודי זה פחות כאילו שנכנסים לעניין של הלכות וכאלה, לא?
למה לא ילדה? הפוך, ביסודי זה הרבה יותר חזק.
אבל בעצם מה שקורה זה שהספרדיות נכנסות למוסדות האשכנזיים, זה בעצם לאשכנז אותם, לא?
אני לא יודע, אני רואה בעיה, ילדה ספרדיה, ינון, אם אתה תשב עם אמא ואבא שלא קיבלו את הילדה, אתה לא תוכל לסבול את זה.
לא, אבל מה שאני אומר לך, שברגע שמי
שהמוסדות האלה,
המוסדות האלה זה מוסדות אשכנזיים, זה מוסדות אשכנזיים, כשנערות ספרדיות נכנסות לתוך המוסדות האלה, הן מקבלות על עצמם את ההלכות והמסורת האשכנזית, נכון?
ינון, ברגע שמישהו מקבל כסף מעיריית בני ברק, מקבל כסף, מקבל שטח, הוא צריך לתת שירות לכולם. לא ייתכן שמישהו, מי שרוצה לחיות באופן פרטי...
וידר, שסכים על העבודה, יפה מאוד, יפה מאוד שאתה דואג לזה.
קודם כל יישר כוח, תסכים איתי שהניסיון הזה להלבין את האפליה, את הגזענות המחרידה הזו, אפליה מדאורייתא, כן? זה בגלל ההלכות! צריך להגיד את זה בכל רם.
לפחות שם יש סיבה, אצל החילונים זה סתם גזענות.
ברור, ברור, אצלנו, אני הייתי אתמול בסיום הדמוקרטי פה בעוד השרון, לא ראיתי אף ספרדי. חוץ מהמנהל אולי.
לא אתפלא אגב באמת.
כן, ממש.
תודה יעקב, אנחנו חייבים לסיים.
צריכים לתת את הדגש על ההבדל בין הציבור לבין העסקנים, הציבור החרדי הוא ציבור נפלא,
ופוגעים בו העסקנים.
תודה,
ביי. תודה. חזרנו. הדג נחש, שיר נחמה. שים לב לקצב.
חדש?
לא. ישן.
המסים שלי קונים נשק ואני רואה דרכו. הילדים שלי סוחבים הדק ואני גאה מאוד. בטלים שלי נפער סדק רק שלא אפול דרכו. אולי הבית שלי צריך בדק ואולי בעצם אפשר לשבת כל היום ולתחון ולתחון את זה. לשבת כל הלילה וללעוס וללגום את זה. אבל למה לי לתנול ולחטוף דיכאון מזה? יותר עדיף שלא כי אין פתרון. אז מה עושים? מתנחמים מתפננים על סחמים לנפנפים. מתנחמים עפים על ערק הילים ושרים שיהיה טוב. שרים כדי לא לראות, שרים כדי לא לראות שאין על מה שרים עוד שיר נחמה.
נזכר שאני מכיר אותו.
מה זה?
עכשיו אני מזהה אותו גם.
שוב נותן להם את הכל. לילדים שלי עושה נזק, מקווה שלא גדול. הרצפה תחת רגלי רועדת, נזהר שלא ליפול. אולי הבית שלי צריך בדק ואולי בעצם אפשר לשבת כל היום, להפוך ולבחון את זה. תקפך כל הלילה, לא לישון, לא לישון מזה. הוא החצרת לאכול אבל אין שום היגיון. יוזר עדיף שלא כי אין פתרון. אז מה עושים? מתנחמים, מסירים, מחזים, מסירים, מסירים מוסר, מסרים, מסירים, מסרים משירים ושרים שיהיה טוב. שרים כדי לא לראות, שרים כדי לא לראות שאין על מה שרים עוד שיר נחמה.
אתה מבין? ונשברה לי שן, אז אני הולך לרופא שיניים, זה מה שנהיה.
נשברה לך שן?
נשברה לי שן, מאיזה גרעין של אבטיח.
מאיזה פייק נתקע לך שם. אמילי מואטי זימנה דיון דחוף אצלה בוועדה על הסיפור של האפליה אצל החרדים.
יפה אמילי. תזמין גם דיונים על האפליה אצל החילונים.
כן, ברור. אין ספרדים בבתי ספר של החילונים.
אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר, מלי בנימינו וליאור שעד משפיצר, למען לויטין, לאבישגי, לסף שוסטר, לדוד זבולונו, לאמיתי דואק, לרון שעין, לכל החבורה הזאת, תודה. בן, תזוז קצת, תזוז. יש פה בוזוקי.
אני חולה, עזוב אותי.
תשבור את הצלחת, אתה כבר בבית.
אחלה שיר.
עולה?
לא, אמרתי לך, לא הרגשתי טוב בלילה. אבל אין לי קורונה, אני בדקתי.
אמרת לי ולא שאלתי מה שלומך?
בסדר, לא, אני רגיל. אתם אצלכם בימין הזוי, ואתם אין לכם את החמלה.
העיקר הקבוצה ברודה. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. שיהיה לכם יום טוב.
אני מתחייב לבוא בלי עזרה.
בוא נראה אותך פעם אחת מגיע בלי עזרה. אתה כל הזמן מאיים. אני רוצה לראות אותך מגיע בלי עזרה.
נראה מחר.
נראה מחר. יאללה, ביי.
ביי.
מיד ב-103 FM, אראל סגל וחיים לוינסון. וב-12, זהבי עצבני עם נתן זהבי. לב!